רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, כאן ברוך אסקרוב, אקדמיה באלף. בים, ביבשה ובאוויר, מבט חדש על ההעפלה לארץ. איתך, דוקטור מרדכי נאור, שלום לך.
שלום, שלום.
סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, היסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל, בעבר איש אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית בית ברל, שיחה מספר 3.
כן, בשיחות הקודמות אנחנו עסקנו בסיסים, ביסודות של ההעפלה, והפעם אני רוצה להגיע להתחלה של המודעות הבינלאומית להעפלה. כי צריך להגיד ולומר, ההעפלה, דיברנו ההעפלה, נקרא לה המונית, בעיקר הימית, אבל לא רק הימית, מ-1934 ואילך, היא הייתה עניין שמותר להגיד בין היישוב היהודי לבין השלטון הבריטי בארץ ישראל. העולם ידע מעט מאוד על העניין הזה. מתי הייתה הפריצה הגדולה? באפריל 1946, וזה קרה באיטליה, בנמל אז חרב, בעיר חרבה למדי בשם לה ספציה. מספרים לי שזה עיר יפה מאוד בחוף הצפוני מערבי של איטליה, ככה בועחה כבר צרפת, ובימים ההם מקום די נשכח, וזאת סיבה שאוניית מעפילים מצאה, הטילה עוגן בנמל החצי חרב הזה, ואיך הפרשה הזאת הסתבכה, אני אעמוד בתוכנית הזאת. ננסה לראות מי הגיבורים של הפרשה הזאת. אז קודם כל זה המעפילים, ניצולי שואה, שהגיעו דרך גרמניה, אוסטריה, לצפון איטליה, וחיכו למסעם לארץ ישראל באוניות ההפלה. מי ארגן אותם? המוסד לעלייה ב', זה הזרוע של ההגנה, שעסקה בשינוע המעפילים לארץ ישראל. מי היו הפעילים, ברובם הגדול במקרה הזה לפחות, אנשי פליים מארץ ישראל, וכמובן אנשי המוסד שהיו מפוזרים אז באירופה. צריכים לזכור, אנחנו באירופה החרבה בקושי שנה, פחות משנה אחרי גמר מלחמת העולם השנייה. כאן צריכים גם להזכיר עוד שני דברים שאחד כבר עמדתי בפעם הקודמת, זה מוסד הבריחה שארגן את העברה מארץ לארץ של אותם פליטים, ומי עשה את העבודה בפועל, וזה סיפור די מעניין. אנשי היחידות היהודיות, חיילי היחידות היהודיות, יחידות להובלה בדרך כלל, בצבא הבריטי. אז עדיין היו מגויסים בצבא הבריטי, כמו שאמרתי, עבר זמן לא רב מהמלחמה, והם היו מסיעים במכוניות שלהם את הפליטים האלה ממקום למקום, בהתאם לצורכי ההפלה. לא צריך לדעת יותר מדי, כדי לומר שזה לא היה בדיוק ברשות השלטון האנגלי, או יותר נכון הפיקוד האנגלי, שבוודאי לא שמח לדעת שמכוניותיו משמשות את ההפלה שהיא נגד השלטון האנגלי בארץ ישראל. ואם אנחנו מחברים את כל הגורמים האלה ביחד, אנחנו נגיע באופן מפתיע מאוד ללספציה, לפרשה הזאת של הספציה. העניין מתחיל שמתארגנת אוניית מעפילים בשם, בהתחלה יש לה שם לועזי, בשם פניצ'ה. האונייה הזאת מגיעה לנמל לספציה. הספציאליסטים של ההגנה, של המוסד, של הפליים, מתחילים להכין אותה. הצבא הבריטי, יותר נכון, החיילים היהודים בצבא הבריטי, מספקים לה דלק ומזון. אל תשאל מאיפה, יש להם. וגם אפילו דברים פרוזאיים כמו לוחות למיטות, למיטות הקומות, ועוד הרבה דברים. מתארגן הצוות, והצוות מחכה למשלוח של מעפילים. בערך 1,000 איש, זה המקום שאפשר להכניס בצפיפות באונייה הזאת. התקופה היא אפריל 1946, העולים נאספים במקום שהם נאספים, הם מחנות זמניים, ומובילים אותם לכיוון לספציה. וכאן מתחילות התקלות. התקלה הראשונה, וצריך להזכיר, איטליה בימים ההם מדינה כבושה. השלטון בעצם הוא של הממשלה, ממשלה איטלקית, אבל בפועל שולטים האנגלים והאמריקאים, הצבא האנגלי והצבא האמריקאי. וזה חשוב, כי עוד מעט נראה את ההתערבות של הצבא האנגלי והמשטרה הצבאית האנגלית בעניין הזה. האיטלקים, נאמר ככה, רוצים כבר להוכיח את עצמם שהם כבר חוזרים לאט לאט לשליטה, ואולי מתוך הרצון הטוב הזה, הם מסבכים את הפרשה של אספציה. מה קרה? נסע שיירה של מסעיות באחד הלילות של אפריל, תחילת אפריל 1946, ושוטר איטלקי, או בכל אופן איזה עין איטלקית, חשדה בהם. מה היה החשד? היום קשה להאמין לדברים האלה. שפשיסטים איטלקים מנסים להימלט, כנראה במכוניות צבא מזויפות, אנגליות, לנמל, ומשם אולי לספרד, שהייתה אז בידי פרנקו, אולי לדרום אמריקה, ולכן ראוי לעצור אותם. ולכן איזה שוטר צבאי או משמר מחסום צבאי, מחסום משטרתי איטלקי, עוצר אותם, ושואל, מי אתם, מה אתם? עכשיו, יש שם הכל, הכל כמובן קומופלאז' מוחלט, יש להם קצין וסמל בריטים, כאילו, יש להם גם שמות, יש להם תעודות, אבל האיטלקים לא משתכנעים, ועכשיו מתחילה סיבוך השני. אסור בשום פנים לאותם נהגים להתאפס, כי הם הלא מיחידות צבאיות בריטיות. אז הם מוכרחים להביא איכשהו את המעפילים לאיזה חוף, ולהוריד אותם ולהסתלק. אבל זה לא כך פשוט, כי האיטלקים לא מאמינים. יש סיפור, אני לא יודע אם הוא נכון, שאמר המפקד של השיירה, כאילו קצין, אתה יודע מה, מה אתה מבלבל את המוח? אלה ניצולי שואה, יהודים. הוא אומר, לא מאמין לך. הוא אומר, בוא תעלה איתי למסעית, נבקש מהאנשים להפשיל את החולצה ביד שמאל, ותראה את המספרים הכחולים. ואז הראו לו את המספרים הכחולים, ככה מספר הסיפור, ואותו קצין איטלקי היה מאוד נבוך. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, בכל אופן, הם כוונו לנמל הספציה, והגיעו עד לאזור הנמל, ושם אחד המארגנים היה מספיק חכם להגיד להם, תראו, יורד גשם, זה אביב, אולי ניקח את כל המעפילים האלה, יש לנו פה אונייה, היא לא יכולה לצאת מהנמל, זה פליטי שואה. תרשו להם לעלות לאונייה, והם יהיו במעצר עלו, בתוך הנמל. ולזה האיטלקי מסכים, אבל הוא גם עושה עוד פעולה, או האיטלקים, הם מזמינים את המשטרה הצבאית הבריטית, כי היא השליטה היותר אמיתית. באים הבריטים, מהר מאוד מבינים שיש להם פה עסק בדיוק עם מעפילים יהודים, וזה מאוד לא מוצא חן ביניהם, אבל המעפילים כבר באונייה. והעניין הזה הולך ומקבל תאוצה, אנחנו מדברים על הימים הראשונים של אפריל, הנה יש לי כאן כותרת מעיתון, עיתון דבר, 7 באפריל.
1946.
הכל ב-46 באפריל. פליטים שהתפרצו להפיל ארצה נאסרו בנמל איטלקי. גם 3 חיילים ארץ ישראלים נאסרו. זה הנהגים. אותם, חלק מהנהגים, רוב הנהגים הסתלקו. אבל המפקדים שלהם כאילו נתפסו וגם נשפטו וחטפו אנשים די כבדים. ואגב, האנגלים ניסו למצוא מאיזה יחידה זאת, אבל הכיסוי היה מספיק טוב. הנה, אנחנו נלך יום אחד קדימה. בשמונה לחודש, שמונה לאפריל, ואני אקרא את הכותרת, פליטים שהתפרצו להפיל ארצה, נאסרו בנמל איטלקי, ונמשיך עוד יום אחד, עוד 2,000 מתכוננים להפיל מאיטליה. זאת אומרת, מתחיל להיות כאן איזו תנועה, שאומרים, זה לא היחידים בנמל הזה, כנראה שיהיו עוד. עכשיו, פה נכנס לכל הסיפור הזה, אחד הגיבורים העיקריים של הפרשה הזאת, קראו לו יהודה ארזי. יהודה ארזי היה בעצם מפקד עלייה ב' באיטליה, אבל הוא רצה להיכנס לעניין, והוא הצליח להיכנס לעניין בעילום שם. איך הוא עשה את זה? הוא ניגש לתחנת משטרה. לא הכירו אותו, לא זיהו אותו כמובן. נכנס לתחנת משטרה, ובתחנת המשטרה הוא טען שהוא אחד מהמעפילים, שבדרך הלך לאיבוד. ולכן הוא מבקש שיביאו אותו למעפילים. ולמה שהאיטלקים לא יעשו מעשה הומני שכזה? הביאו אותו לאונייה, לנמל הספציה. שם הייתה בעיה, כי היו שם כמה ישראלים, מהארץ ישראלים, מהצוות. אז הוא נתן להם רמזים, אתם לא יודעים מי אני, לא שמעתם עליי, אל תתקרבו אליי. הוא הציג את עצמו בתור דוקטור דה פז, זה דוקטור שלום, כן, שלום. רופא יהודי מדנציג, פליט שואה, שהוא מבקש להצטרף על חבריו. והוא הצטרף לחבריו, ומהר מאוד התחיל לנהל את העסק הזה ביד רמה. הוא ידע שמה שיאפשר למעפילים האלה לנצח במלחמה הקרובה, זה רוח גבית תקשורתית בינלאומית. ולמזלו, מעבר לגדר, היה עיתונאי צעיר איטלקי בשם אלדו רוסטני, שהוא יצר איתו קשר ואמר לו, אתה רוצה סקופים? אני אתן לך סקופים. פה יש 1,014 פליטי שואה שיעשו הכל בחיים, כולל להתאבד, אם לא ייתנו לעלות ארץ ישראל, לא בדרך ההפלה, בדרך החוקית. ואני רוצה שאתה תלווה אותנו, והוא תפס את העסק, שזה דבר, איך נגדיר את זה? עיתונאי ממדרגה ראשונה, וליווה את זה יום אחר יום, וזה נמשך כמה וכמה ימים.
צריך להזכיר שאתה מודקה נאור, דוקטור מרדכי נאור, בעברך חוקר עיתונות גם, ובעבר עברך גם מפקד גלי צהל, מפקד של כל העיתונאים הצעירים שאחר כך יובילו את התקשורת הישראלית.
נכון, אז הנה יש לך עיתונאי צעיר, שאם הוא היה בגלי צהל, היו נותנים לו צלש על מה שהוא עשה. בכל אופן, אותו אלדו רוסטני התחיל ללוות את זה, ופתאום העולם נודע לו שיש כאן איזה עימות שלימים נקרא לו מעפילים נגד אימפריה. מעפילים חסרי כל, באמת אפשר להגיד מסכנים אפילו, ביניהם ילדים רבים, נשים הרות, לא מעטות. צריכים גם לזכור שאחרי המלחמה התחילו להיווצר זוגות חדשים, נולדו ילדים, תינוקות, הכל היה בין ה-1014 האלה. ויהודה ארזי לא פחד מכלום, והציג את עצמו בתור מפקד המעפילים, כאשר את הנמל מקיפות ספינות משטרה איטלקיות, יש משטרה צבאית על הרציף, והוא מנהל עולם משלו, יקום משלו באונייה עצמה, והוא מתחיל להוציא גם כל מיני פמפלטים וכל מיני הודעות, גם דרך רסטני וגם בכל מיני דרכים אחרות. הוא שולח מברקים לנציב העליון בארץ ישראל, למלך אנגליה, לסטלין, לרוזוולט, לכל העולם, שאנחנו לא נוותר. ואני אקריא לכם כאן קטע מהמנשר שלו. אנו 1014 יהודים משארית הפליטה של הטבח הנאצי, פנינו מועדות לארץ ישראל, מולדתנו הטבעית. אנו חוזרים לארץ ישראל ממנה הורחקנו לפני 2000 שנה. לאחר נדודים בכל רחבי העולם, אין כוח בעולם שיוכל למנוע מאיתנו להגיע למטרתנו, גם אם רבים ישלמו בחייהם. אין כל מחיר בעולם נעשה כדי לנצח. ועכשיו, עד מהרה, הוא לימד את המעפילים ואת העולם, שהוא מתכוון ברצינות. מה רצינות? הוא הודיע להם, חברים, אנחנו עכשיו שופטים רעב, עד הסוף. הוא לא אמר להם הסוף אמר, אבל יכול להיות שהפירוש הוא הסוף אמר. ואגב, הוא לא שחרר אף אחד. לא ילדים, לא זקנים, לא נשים הרות, והם התחילו לשבות. וכל שעה, היה להם מין לוח גדול, החליפו את השעה, היה סיסמה כזאת, שבידת רעב של מעפילי האונייה, ואנחנו נשבות עד מוות. עכשיו, כאן נכנס לכל הסיפור הזה, היישוב היהודי בארץ ישראל, שכמובן עקב אחרי זה, הנה יש לי עיתון כאן מ-10 באפריל, היישוב לימין מעפילי ספציה, שהכריז על שבידת רעב. וביישוב שוקלים מה לעשות, יש כל יום בעיתונים, בכל העיתונים, כותרות מנוסח, יעלו מעפילי ספציה, העלייה למולדת לא תיפסק, ועוד ועוד. אז נכנס לכל העניין הגורם הפוליטי, בארץ. כיוון שהתקרב חג הפסח, ועמדו לחוג את חג הסדר, ושם הייתה שביתת רעב, הוא עלה רעיון שמנהיגי היישוב הצטרפו לשובתים, והשבטו יחד איתם, כולל בערב הסדר. ויש כאן פגישה מאוד מעניינת בין המזכיר הראשי של ממשלת פלסטינה, הבריטי, הנציב העליון, המספר 2, המזכיר הראשי, ומתייצב לפניו אחת ממנהיגות היישוב, גברת בשם גולדה מאירסון. שמה ודאי ידוע, גולדה מאיר. וכאן אני אקריא כאן קטע מה שהיא אמרה לו. בקיצור, היא אמרה לו, אולי תתחשבו, יש מקרה כל כך מיוחד. תנו להם רישיונות לאנשים האלה, ותפסיקו עם השביתה הנוראית הזאת. ומה הוא ענה לה? גברת מאירסון, האם את חושבת לרגע אחד שממשלת עוד מלכותו תשנה את מדיניותה מפני שאת לא תוכלי? כי היא אימה לה בשביתת רעב גם כן של המנהיגים. על כך אמרה לו גברת מאירסון, לא, אין לי אשליות כאלה. אם מותם של 6 מיליונים לא שינה את מדיניות הממשלה הבריטית, אני איני משערת שהעובדה שאני לא אוכל תביא לכך, אבל יהיה לפחות בזה אקט של סולידריות. ואז, יומיים לפני פסח, מתחילים 14 ממנהיגי היישוב לשבות שביתת רעב בירושלים, והשביתה נמשכה למעלה מארבע יממות בירושלים, והיא במקביל לשביתה של המעפילים בלספציה, כאשר הם הולכים ונחלשים. ויהודה ארזי לא מוותר להם, בשום פנים ואופן. עכשיו, האמת היא שהאנגלים נכנסו למצוקה גדולה, כי זה לא נעים. מעפילים נגד האימפריה, ניצולי שואה, הם מחפשים האנגלים כל מיני דרכים מה לעשות, ויהודה ארזי מאיים עליהם איומים לפקרים, ואז במקרה לגמרי יש באיטליה באותו זמן ועידה סוציאליסטית, ומגיע מאנגליה מנהיג, אחד המנהיגים האידיאולוגיים של הלייבור, מפלגת השלטון באנגליה, בשם הרולד לסקי, שהוא כידוע גם יהודי. והוא עולה לאונייה, הוא כנראה מקבל מראש הממשלה אתלי מנדט לנסות לפתור את הבעיה הזאת. ועל האונייה הוא נפגש עם יהודה ארזי, ואומר לו, תראה, צריכים סבלנות, יש פה אנשים שעברו את המלחמה, אנשים לא, עברו חיים לא קלים, הם כבר פליטים כמעט שנה שלמה. תנו לנו איזה צ'אנס, נחפש איזה דרך, ייקח עוד כמה חודשים, הם כבר 6-7 שנים סובלים, מה כבר תשנה, ישנו 6 חודשים, 7 חודשים. אז הוא אומר, לא, על מה אתה מדבר? זה אנשים שהחליטו להקריב את חייהם למען המטרה שהם רוצים להגיע לה, והם לא יוותרו לכם בשום פנים ואופן. הוא אומר, מה תעשו? הוא אומר, תראה, אנשים נואשים. אני אתן לך דוגמה, למשל, מה יכול לקרות. תאר לך שהעניין נמשך והשביתה נמשכת. מחר בבוקר, בשעה 6, יוצאים 10 אנשים לשער הנמל, ומתאבדים. הוא אומר, תגיד לי, איך אתה אומר דברים כאלה? אתה תשלח אנשים לקראת מותם? אז עונה לו יהודה ארזי, מי אמר לך שאני לא אחד מהעשרה? והוא היה בהלם, אותו הרולד לסקי, ולמעשה באותה פגישה סוכם ביניהם שהם מחפשים דרך כן לתת לעולים לעלות לארץ ישראל. דובר כבר אז, אולי לא מיד, אבל בקרוב, קרוב לוודאי שבשתי קבוצות, כדי לא להראות שהמעפילים ניצחו. ויהודה ארזי לא ענה לו, ואמר לו, אני רוצה לקבל התחייבות שאתם מוכנים לעלות אותם לארץ, לא באוניית מעפילים. ואז השביתה כאן תיפסק, והשביתה נפסקה. השביתה נפסקה, ואחרי כמה שעות נפסקה גם השביתה בארץ ישראל, וכאן מוכרחים להגיד שבארץ ישראל זה נכנס לליל הסדר, ובליל הסדר היה שם כל ירושלים היהודית באה להסתכל, כי הם שבתו שם בבנייני המוסדות הלאומיים, ואם מותר להגיד, המהומה התקשורתית הייתה גדולה גם בעניין הזה. יצחק רפאל, איש המפדל, קרא את הקושיות, כי הוא היה צעיר בחבורה. אגב, שם גם הייתה דרישה שאנשים ייבדקו על ידי רופא, לפני שהם נכנסים לצום, כי מי יודע מה יקרה להם. ואני מוכרח להגיד שכמה מהם, ובראשם זלמן שזר, הוא בשוב אז, איך נגדיר את זה? סיבנו את הרופאים, כי הם רצו להיות בשביתה, כי לפי מצבם הבריאותי כנראה עליהם אסור להיות בשביתה הזאת. עכשיו, לכאורה, השביתה הגיעה לסיומה, ואז היה נדמה שהפרשה נגמרה. אבל לא, הפרשה לחלוטין לא נגמרה. מסיבה פשוטה, שיהודה ארזי אמר, למי שרצה לשמוע, כולל להנהגה פה בארץ, שאנחנו שבתנו ביחד, ואנחנו נעלה כולם לארץ ביחד. ואין שום אפשרות שיהיה איזושהי חלוקה, שחצי יעלה עכשיו, חצי יעלה בעוד חודש, וכדומה. עכשיו, יותר מזה, יהודה ארזי גם היה כנראה איש פיקח, הוא גם אמר לאיטלקים, וגם אמר את זה לאנגלים, האנגלים גם הסכימו. אנחנו נצטרך לעלות לארץ, יש לנו אונייה אחת, אני מקודם טעיתי, האונייה הראשונה קראו לה פדה. ויש לנו גם אונייה שנייה כאן בסביבה, אנחנו רוצים לפצל את ה-1014, כי אין מספיק מקום, ואנחנו, וכאשר נקבל את האישור, נעלה בשתי אוניות, כמשלוח אחד. אז גם נעשה האקט המאוד ידוע שהיו עושים אותו תמיד, שינו את שם האוניות, נתנו אותם על שם שניים ממנהיגי היישוב שכבר, שהיו לא, כבר לא בחיים, אחד זה אליהו גולומב, והשני זה דוב הוז. אליהו גולומב נפטר רק פחות משנה לפני זה, היה ראש ההגנה, וזה היה מקובל אז לתת שמות לאוניות על שם אירועים מרכזיים, התקווה, תקומה, דברים מהמין הזה, כמובן
או,
מדינה.
או ליו. אישים.
ואישים, אישים כמו הרצל.
ארלוזורוב.
ארלוזורוב, כן, כן, אישים ששאוי, גם שאנחנו נתקדם קדימה בתוך מלחמת העצמאות, כי הפלה נמשכה עד אחרי הקמת המדינה ממש, קרבות כבר שישנם, קרב לטרון, למשל, קרב יחיעם, לנגב, הייתה אונייה לנגב, וקיבוץ גלויות ודברים כאלה, הייתי אומר, כמעט כל דבר הוא היה סמל. עכשיו, היו כבר שתי האוניות האלה, אנשים התפצלו לשני דברים, ויהודה הרזי מתעקש שכולם יעלו בבת אחת. וכולם אומרים לו, תעזוב, זה כבר כמעט עניין טכני. הוא אומר, שום עניין טכני. כולם שבתו ביחד, כולם ניצחו ביחד, כולם יעלו לארץ ישראל ביחד. וככה זה נמשך עד תחילת מאי. אנחנו התחלנו בתחילת אפריל.
רק להזכיר, מרדכי נאור, דוקטור מוטקה, כמעט אומר, שאנחנו מדברים בחלוף 65 שנה, אנחנו עכשיו בזמן הקלטת התוכנית, 13 באפריל,
בדיוק
2011, 65 שנה
נכון,
לאחור.
נכון. עכשיו תזכור שהעולם בקושי יוצא מהמלחמה. זאת אומרת, המלחמה באירופה הסתיימה במאי, 1945, כן. המלחמה באסיה, ביפן,
עד אוגוסט, ממשיכה.
אוגוסט, ואפילו לפי הספירה האמריקאית בתחילת ספטמבר, זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה 7-8 חודשים, תדע מה, 10-11 חודש אחרי המלחמה, כולם, הייתי אומר, בתודעה של מה שהיה במלחמה, ואת העניין הזה של הפליטים, שאין להם ארץ, אין להם לאיפה לנסוע, אף מדינה לא רוצה אותם, פה רוצים אותם, רק השלטון הבריטי לא נותן לנו להיכנס. ולכן מתארגנת ההפלה. אבל המקרה של לספציה נתן לפחות שני דברים. קודם כל, תהודה בינלאומית ראשונה לנושא של המאבק נגד האימפריה. ודבר שני, את ההפניה לבעיית הפליטים בכלל. זאת אומרת שמוכרחים לנסות לפתור, כי מחודש לחודש באירופה גדל מספר הפליטים שאין להם לאיפה לחזור, ושהם לא רוצים גם לחזור. נדמה לי, הזכרנו באחת התוכניות הקודמות, שמי שניסה לחזור למקומות כמו פולין וגרמניה ודברים כאלה, אז לא תמיד הוא נשאר בחיים. לא מהגרמנים, אין כבר גרמנים, אלא מהתושבים המקומיים, נגיד בפולין, שהרגו את אותם חוזרים. משום...
השאלה באמת אם יהודה הרזי עצמו ידע את זה, אני חושב שאפשר להניח תשובה.
בוודאי שידע.
שבוודאי, הוא יליד לודג' שבפולין. הוא גם, כפי שקראתי, הגיח לפולין במהלך שירותו הביטחוני ביישוב
נכון,
העברי.
הוא הביא עוד לפני מלחמת העולם השנייה משלוח כן. נשק מפולין בכל מיני מכשירים שונים ומשונים, כמו מכבשים, כמובן באסתר, לארץ ישראל. הוא היה בכלל רב פעלים.
ועוד ראיתי שאפילו מילא תפקידים של ועדת חקירה, קצין חוקר בנושא של רצח ארלוזורוב, והוא השתכנע שסטבסקי לא רצח
כן,
את ארלוזורוב.
אבל...
אני כן. פשוט נמשך לעסוק ולו מעט בדמותו.
כן. לא, דמותו היא דמות מרתקת, כי זה לא היה... המבצע היחיד.
אישיות עצמאית. כן, עצמאית. כי כעסו עליו, על חוסר השתכנעותו.
העניין של הספציה לא לגמרי היה
בברכת,
לא, בברכת הממונים עליו.
כן.
כי הוא היה הרבה יותר אגרסיבי מהם. הם למשל, המוסדות היהודיים השתכנעו לגבי שתי הקבוצות. כי אם האנגלים ייתנו כבר שני אישורים לכל קבוצה של נאמר 500 בערך, למה לא? אנחנו יגיעו 1,000 איש בלי אוניות מעפילים, זאת אומרת, אוניות חוקיות. אמר יהודה רזי, לא, הם יגיעו ביחד, כל האלף, ולא נוותר על אף עיקרון. עכשיו, כביכול, הפרשה הזאת נגמרה, אבל זה לקח עוד בערך חודש. עד שהאוניות, בשמונה במאי, שתי האוניות האלה הפליגו, הגיעו לנמל חיפה, הורידו את המעפילים, חזרו לאיטליה באופן חוקי. ובאיטליה שינו את שמותיהן והפכו לאוניות מעפילים אחרות. אבל זה אנחנו כבר קצת רצים קדימה. עכשיו אני רוצה לספר על יהודה הרזי עוד שני סיפורים בעניין הזה. הסיפור הראשון, איך הוא נפרד מהמעפילים. אגב, המעפילים לא ידעו עד הסוף מי הוא. הם ידעו שהוא מפקדם, אחד שעבר כנראה את ימי השואה, דוקטור מדנציג, והוא ידע גם את כל השפות ששם דיברו המעפילים, והם נשמעו לו כי הוא הוביל את המאבק הזה. כאשר שתי האוניות התארגנו בנמל הספציה, זה היה אירוע בינלאומי. קודם כל, תקשורת בלי סוף, ממשלת איטליה נתנה, שלחה להם מברק ברכה, שהם עוזבים את ארצנו בברכתנו, ושמחה גדולה הייתה, יהודה הרזי נסע, הפליג באונייה עד גבול המים הטריטוריאליים של איטליה, שם חיכתה לו סירה, שפשוט לקחה אותו בחזרה לחוף, יחד עם עוד אחד מפעילי הפעלה שהיה איתו, ואז הוא יכל לחזור לענייניו. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה לספר עליו, מצאתי את זה באחד מספרי ההפעלה, הוא, יחד עם פעיל של הפליאם בשם משה רבינוביץ', חזרו למטה, מטה עלייה ב' במילאנו. זה לא כל כך רחוק מלספציה, והם היו, איך נגדיר את זה? לבבם התרחב, הם היו בהחלט גאים במה שהם עשו, והם החליטו לפרוק את השמחה שלהם על ראשו של מישהו. ואני אקריא לכם מה הם עשו. הם שלחו מברק בשמונה במאי 1946, ביום השנה הראשון לניצחון. למי? תכף תשמע למי. לבווין, שר החוץ הבריטי, שנתפס כאויב הציונות ושונא ההפלה וכל מה שאתה רוצה.
מחבר הספר הלבן.
לא, הוא לא היה צריך ספר, היה ספר לבן קיים. אבל הוא
מחבר מבחינה, אני אומר, כן. מבחינת רוחו.
נכון,
היא
נכון.
המחברת.
הם כתבו לו באנגלית. We overcame Haman. We overcame Hitler. We shall overcome you. אני לא יודע איך בווין הגיב, אבל זה...
התגברנו על המן.
התגברנו על היטלר, נתגבר גם עליך. ועובדה שאם ניקח, נרוץ כמה שנים קדימה, הם אכן התגברו. הפרשה של לספציה הייתה אחד המהלכים הבולטים בשלב הראשון של ההפלה, אני מדבר ההפלה אחרי מלחמת העולם השנייה, שכל המהלך הזה יצא מהמסתור, ובעצם עלה לכותרות הראשיות, ואז התברר, וגם בשנים הבאות, שאומנם כל ההפלה נעשית בסתר, אבל גם טוב לפעמים לספר עליה לעולם, כי זה מאוד עוזר בהפלגות נוספות.
עד כאן שיחה מספר 3, בים, ביבשה וגם באוויר, מבט חדש על ההפלה לארץ ישראל, ואני אתקן את שגיאתי, דוקטור מורדכי נאור, בעניין בווין והספר הלבן, איזה דימוי שמובן מלב שהוא... אתה מתקן אותי, הוא, בווין, המוציא לפועל של מדיניות הספר הלבן.
אחד, לא.
אבל אני באמת אחר כך בעיון והיזכרות מהירה, הרי באמת הוא היה במפלגה מתנגדת כשהספר הלבן...
הוא אפילו נתן עיצות. אפילו נתן עיצות.
גובה של
ידי... איך לתרבט את הספר הלבן.
גובה של ידי השמרנים. הוא איש הלייבור, והוא התנגד.
כן.
לספר הלבן, כן. כשהספר הלבן...
לא, שהיה באופוזיציה.
גובש, כן, כשהוא היה אופוזיציונר. הוא מי שהפך להיות שר בשלטון, היה למוציא לפועל של הספר
כן,
הלבן.
כן, ובצורה...
והמזוהה ביותר איתו.
מזוהה ביותר.
עד כדי כך, שהנה זה הדימוי אני... שהחזקתי, שהוא היה כמחר.
אני מוכרח להגיד לך שבתור ילד אז, יש בכל דור ודור בלג בעומר צוררים ששורפים אותם, במדורה. בשנים האלה...
אז בין המן להיטלר ונאצר...
כן, כן, שרפו את הדמות של בווין. זה היה מאבק גדול. ואפשר להגיד לחיים ולמוות, ופרשת לספציה הייתה על הגבול, על התהום כמעט, ותמרן אותה יהודה ארזי בצורה כזאת שהוא בסוף גם ניצח, אבל זה היה מסוכן מאוד.
אז זה יהודה ארזי, ומעל 1,000 הניצולים בזכות אומץ ליבו והנהגתו, רבת ההשראה ולקיחת הסיכון המחושב, אבל באמת עם מעוף אדיר, ידע לתמרן בין מעצמות ותקשורת. ואמור לי בטובך, יש לנו מידע בימינו אלה על ההתפלגות, על ההתפרסות בארץ, ביישובי הארץ, של אותם 1,000 ואנשי לספציה היהודים שעלו.
בדרך כלל זה היה בנוי ככה, הגיעו הרבה אנשים מגרעינים התיישבותיים, מתנועות נוער וגם אחרים. בדרך כלל אותם, אני מניח שאפשר לשער שלפחות חצי, 400-500 היו ודאי חברי גרעינים, והם הלכו לקיבוצים, חלקם הלכו למושבים. אחרים התפזרו בארץ, כמו שהיה מקובל בימים ההם, אבל תחשוב שזה תוספת די גדולה, 1,000 ביום שהגיעו, ואנחנו עוד נשמע על אוניות מעפילים שהיה בהם לא 1,000, אלא גם 5,000, 4,000, 5,000, ואפילו 7,500 בונייה אחת. זאת אומרת, כאן הייתה תנועת המונים, עם שלם זז באמצעות הבריחה וההפלה.
דוקטור מרדכי נאור, האם אנחנו יודעים על מישהו מהעולים או בני העולים האלה שאחר כך התבלט בחברה הישראלית? היה כל כך שגור, ואנחנו לא אולי יודעים ששורשו באונייה הזו, שורש
הוריו. לא, באונייה הזאת אני לא יודע, אבל אני יכול לתת לך דוגמה מאונייה אחרת, בשם שהופיע, אני נדמה לי אחרי שנה או משהו כזה, כנסת ישראל. הייתה אונייה בשם כנסת ישראל, הגיעה מרומניה. מפקד המעפילים, בדרך כלל למעפילים היה מפקד, כמו שיהודה ארזי הציג את עצמו, אבל לפעמים הוא היה מפקד מקומי, מטעמם. והיה באוניית כנסת ישראל מפקד מטעם ההגנה בעצם, אבל אחד המעפילים שקראו לו יצחק הרציג. והרי הוא יצחק ארצי, אביו של הזמר שלמה ארצי.
חבר הכנסת לימים, יצחק ארצי, זכרו לברכה, היה סגן ראש עיריית תל אביב, ואיש למד עין.
כן, הליברלים העצמאים.
כן. דוקטור מרדכי נאור, חוקר תולדות ארץ ישראל, במקרה הזה חוקר תולדות ההפלה, אבל היסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל, בעבר איש האוניברסיטה בתל אביב, והמכללה האקדמית בבית ברל. תודה רבה לך על השיחה הזו השלישית במניין שיחותינו בים, ביבשה וגם באוויר, על ההפלה. מבט חדש עליה. תודה רבה, תודה לידידי משה ספוז'ניקוב על ההקלטה, מאזינות, מאזינים. כאן ברוך אסקרוב, מודה לכם מאוד. אקדמיה באלף.
רשת אלף של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.